בעצם אנחנו צריכים לסגור את מה שהתחלנו שבוע שעבר. היה איזה ספק שיעור נוסף, אבל הספק יצא שלא היה, אז נשתדל ככה לסגור את הכל. לסגור כמה נקודות, יש פה עוד נקודות שלא נגיע אליהן, בעזרת השם, בעיתו ובזמנו. אבל אם אני זוכר נכון, תתקנו מי שסיכמה זוכרת, אבל אם אני זוכר נכון, הגענו אחרי הדברים של ספר החינוך, שבעצם ניסינו להסביר איך, מדוע אחרי המעשים נמשכים הלבבות, זה סוד גדול, יסוד גדול שספר החינוך כביכול תופס טרמפ על איזה שאלה שהוא תופס שם במניין המצוות ובעצם לא תשברו בו. אבל זה בעצם יסוד שהוא נורא 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 חשוב לנו, והתחושה הראשונית שעולה לנו בראש שאחרי המעשים נמשכים הלבבות זה ההפך, זה מקטין את האדם, זה משפיל אותו, אין לו רצון, אין לו עולם פנימי בעצם, זה לא מעניין אותנו. מה שמעניין אותנו זה בעצם מה הוא עושה, זה הצדדים החיצוניים אלה שיקבעו על העולם הפנימי. אז זה לא נכון. ניסינו להסביר, אני ככה יש לי איזה במאומן בדיוק לאן הגענו, אני אנסה ככה לחזור בקיצור, ודיברנו על זה בעצם שכשבן אדם מנסה להתקדם בחיים, בן אדם מנסה להשיב מטרות רוחניות, אז הוא נמצא בבעיה בעצם, כי המרחב התודעתי שלו, העולם התרבותי שבו הוא נמצא, הוא בעצם נועל אותו לשם. כל החשיבה שלו, כל הצבת יעדים הם כבולים למסגרת הזאת. וממילא כשאני בא לבן אדם, אני אומר לו, תתקדם. בסדר, תתקדם, לאן? תאהב את השם, נו קדימה, שיהיה לך יותר יראת שמיים. ישר אוטומטית הוא שומע במושגים שהוא מכיר, שהוא יודע. ולכן בעצם באיזשהו מקום אנחנו נעולים לתוך אותה קומה שבה אנחנו נמצאים. והבאנו דוגמה לזה שהרבה הרבה פעמים בחיים מעשה חושף ומעשה בעצם, יותר נכון לפני זה הבאנו דוגמה איך זה בעצם קורה, כמה סיפורים מצחיקים מהחיים, וגם את הרמב״ם, שזה דבר רציני מאוד, שהרמב״ם שהיה חכם ועליון וגדול, ובכל זאת הדוגמה שהוא מביא לדמיון, דמיון פרוע, דמיון לא בונה, לא מקדם, דמיון הרסני, זה ספינת ברזל שעפה באוויר, וזה דבר שאנחנו מכירים היום, כל יום עובר לנו מעל הראש. אז בעצם איך זה קורה? והסברנו שזה לרמב״ם בדור שלו, ההתקדמות של המדע היא תמיד בנויה שלב על גבי שלב. ולכן באמת הרמב״ם לא יכל להבין את זה. הוא לא יכל להבין את זה, היו חסרות חוליות בידע האנושי, שמבחינתו זה באמת היה דמיון. ומשם, אני לא זוכר, הבאנו דוגמאות למעשים שחושפים את העולם הפנימי או שלא, אני ככה טיפה מאומם. טוב, נביא את הדוגמאות. בכל אופן, אז ראינו שיש מעשים שממש חושפים עולם פנימי. מפגישים עם דברים שמילים לא יכולות. על פיזיותרפיה דיברנו, אני פשוט לא זוכר, יש לי... לא.
לא דיברנו על כל המעשים
שחושפים. מה שאמרתי עכשיו אנחנו דיברנו, נכון?
כן.
בסדר גמור. מכילה, אני פשוט לימדתי את זה גם את הכיתה שלי, ואז לכן נתבלבל איפה... בכל אופן, אז יש מעשים שחושפים עולם פנימי. לדוגמה, סתם אם ניקח את זה לדוגמה, אז פיזיותרפיה. אני בכוונה רוצה להתחיל מקומות שהן פחות רוחניות, עד שנגיע לקומת רוחניות ששם לפעמים אולי אפילו קשה לנו קצת לתפוס את זה, אבל פיזיותרפיה זה דבר שהוא לכאורה מאוד תמוע. אנחנו מאוד התרגלנו אליו. ברוך השם, זה חוכמה גדולה. אבל אם אני לוקח בעצם את ההתפתחות האנושית סביב הפיזיותרפיה, אז אם נשמע איך פעם היו מטפלים בבעיות, מי שהיה כואב לו ברגל, אז הוא היה הולך לרופא שדים כזה, הוא היה שם לו קטורת מעל הרגל, בסיפורים היותר רעים הוא גם היה שם לו איזה חישוק בוער, צורב לו את השד, ולא יודע שזה היה עוזר יותר, עוזר פחות, אני לא יודע, אבל בכל אופן זה הדבר הראשון. אין מודעות בכלל למה קורה בפנים, הכל זה בעצם מיסטיקה, אני לא יודע מה קורה בפנים. אני פועל באסוציאציות, בדמיונות, ואז הגיע המדע. המדע, לאט לאט אנשים פתחו, גילו מה יש בתוך הגוף של האדם, ואז הם הבינו שבתוך הגוף יש מערכת שלמה. אמנם זה חבלים שהם לא חבלים כמו שאנחנו מכירים, אבל אם למשל רגל לא זזה, כי נקרא הגיד, נקרא הרגל. או אם יהיה כואב ברגל, יש בפנים דלקת. אתה לא צריך לטפל במה שנראה לך כלפי חוץ, אתה צריך לפתוח ולטפל בדברים הפנימיים. לכאורה זה גילוי מדעי מדהים. והוא זה שצריך להנחיח אותנו. אני בא לרופא, אני אומר לו, כואבת לי הרגל, לאן פניו מועדות? פניו מועדות למה שקורה בפנים. ואז מגיעה פיזיותרפיה, ואני חושב שאני אומר את זה בחיוך, אבל פיזיותרפיה, חזרנו אחורה. חזרנו אחורה לאן? למקומות שלא רוצים להתייחס לעולם הפנימי. לא רוצים להיות מודעים למה שקיים בפנים. אז אנחנו אומרים לבן אדם, כואב לך ברגל? מצוין, תתחיל להזיז את היד ככה, תזיז ככה, תזיז ככה, תזיז ככה. אבל כואב לי בפנים. מה אתה אומר לי איך להזיז את היד? מה זה רלוונטי? תפתח! תפתח, תתקן! אבל אני חושב שהאמת שהפיזיותרפיה היא המדרגה הכי עמוקה שיש. כי מה הפיזיותרפיה הבינה על גבי מה שיש בפנים? ניקח את זה רק כמשל, אבל האורתופד, מה הוא הבין? הרופא, מה הוא הבין? הוא הבין בפנים איך זה בנוי. יש עצם, על גבה יש גידים, יש שרירים, יש רקמות, יש דברים כאלה. בא הפיזיותרפיסט וגילה שלכל המערכת הפנימית הזאת יש כוח חיים משלה. וכשהכוח חיים הזה עובד, או בוא נגיד שהכוח חיים הזה לא עובד, אז קודם כל הכוח חיים הזה יש יכולת לתקן את עצמו, אני רק צריך במרכאות להזכיר לו איך זה עובד. וכשבא הפיזיותרפיסט ואומר לך, תזיז את היד ככה, תזיז את היד ככה, זה מתוך אמון מלא של השרירים בפנים, יש טבע משלהם, יש להם כוח משלהם, ואם אני רק אזכיר להם, ואני אומר את זה במילים נורא חיצוניות, לשם הדוגמה, איך זה עובד, אז הגוף יצליח לרפא את עצמו. זאת אומרת, הפיזיותרפיה עלתה קומה, היא לא רק הבינה מה יש בפנים, אלא הבינה איזה כוחות יש שם, והיא בעצם חשפה אותם לגוף. הגוף מאיזושהי סיבה, מאיזו מצוקה, אני מכיר את זה פעם, שמו לי גבס על היד, ואז אחרי שהורידו את הגבס, זה אפילו לא רק השרירים התאבנו, זה ממש היה צריך להזכיר לכם איך לעבוד, גם הרקמות אור ממש התאבנו. אני, הגבס שלי היה כאן, לא יכלתי להפריד בין אצבעות. ממש לא יכלתי, נהיה פה בלוק אחד, לא היה את האור כאן. והיה צריך ממש, הפיזיותרפיסטית הייתה צריכה ממש לייצר, למתוח את האור, כל הזמן לעשות תרגילים שבכלל מזכירים לאור איפה הוא צריך להיות, איך הוא צריך להיות, איך היה צריכה לתפקד. דוגמה אחת, למשל פיזיותרפיה, אני חושב שבעולם הנפש זה עוד הרבה יותר. כי אם למשל ניקח דוגמה על הצד השלילי, כשאנחנו בעצם, אם אנחנו רואים אדם, אבא מחבק את בנו, אמא נותנת נשיקה לביתה. בעברית צריכה, מה שקרה כאן זה שהאבא מאח את הבן שלו, והאמא שמה רוק לילדה שלה על הלחי. זה בערך מה שקרה. ויעמוד בן אדם, לכאורה מפוקס, זאת לא האמת, הוא בכלל לא מפוקס, ויגיד, תגיד, מה אתה עושה? תהיה רציונלי, תהיה הגיוני, התקדמנו קצת בחיים, תתקדם ממעשה השדים, מכל מיני גחמות דמיוניות, ותבין שבמעשה הזה אין כלום, אני בדקתי את זה מדעית, השכל הקר ברר, ואין כאן שום דבר מעבר ללשים רוק על הלחי ולמאוך רקמות. למה אתה חושב שזה עושה טוב? אבל התשובה, אני גם אפילו לא רואה צורך יותר מדי להסביר, אבל התשובה היא שיש כאן מעשה שהיום גם המחקר באמת יודע להגיד שילד שלא חיבקו אותו, זה משפיע עליו במערכות הכי 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 פנימיות. עד כדי רמות של פיגור וחוסר התפתחות, ילד שלא מקבל אהבה במושגים הפיזיים, זה ממש משפיע עליו, ממש משפיע עליו. אבל מה בעצם יש פה? מה מעניין אותי? יש כאן מעשה שהוא זה שמייצר תובנה. אם אני לצורך המשל אקח את זה, אני בכוונה מרחיב בזה טיפה, כי זה נראה לי מאוד יעזור לנו אחרי זה. אם אני אקח כדוגמה מציאות, טיפה מקצין אותה אפילו שלצערנו היא לא כזאת מוקצנת, של אבא או אבא, אמא, הורים שבאים ליועץ, לפסיכולוג, אומרים לו, תשמע, אנחנו לא יודעים מה לעשות, אנחנו לא יודעים, לא אוהבים את הילד, פשוט לא אוהבים אותו. אנחנו לא יודעים אפילו, או לא מסתדרים עם הילד, שאתם יודעים מה זה אהבה, מה זה אהבה, איך זה אהבה, מה עושים עם אהבה, תרעיפו עליו אהבה, אנחנו לא יודעים מה זה אהבה. ואז תגיד להם, אתם יודעים מה? אין בעיה, אני אסביר לכם. תיקחו את הילד הקטן שלכם ותשימו אותו על הברכיים, ותחבקו אותו ותלטפו אותו בעדינות, במינון סביר. תסביר להם איך לעשות את זה, ואחרי זה תספרו לי, תתארו מה קרה. ואז הם יבואו, והאמא תגיד, וואלה, היה נעים. היה נעים, מצוין, תעשי את זה עוד שבוע. איך הרגשת? וואי, זה נהיה טוב, זה ממכר אפילו. זה ממש, והילד גם נרגע ומצוין. התחושה הזאת שהרגשת, לזה קוראים אהבה. זה אהבה? מה זה אהבה? אם אני אקח את זה אחרי זה לאהבת השם, אני לא יכול, אני צריך להעמיק בשכל ולהבין מה זאת אהבה. או את הביטוי, את הרגש הזה, את התחושה הפנימית הזאת שהרגשת, את הוודאות הזאת שמשהו ביני לבין הילד קיים, עכשיו אני צריך להסביר. מה זה אהבה? מה זה אהבה? זה התאמה, זה ביטוי של אחדות, זה ביטוי של חיבור. מה זה אהבה? אבל עוד לפני כן, מי שלא פגש את התחושה הזאת, מי שלא לא יודע על החיבור הזה, מעולם לא יכול, אי אפשר לדבר על זה. דוגמה נוספת שלצערי חוויתי כאילו מקרוב, של מישהו שעבר תאונת דרכים. תקופה של כמה חודשים הוא היה מורדם, ואחרי זה שהוא התעורר, הקיבה שלו הייתה לא בריאה, וקיצור קיבל את כל האוכל דרך הווריד. עכשיו יש מכשיר שמחובר לדם, והוא יודע בדיוק מתי חסר סוכר, מתי חסר זה, מתי חסר זה, ואוטומטית המכשיר מזריק לפי הצורך. עכשיו תחשבו שאדם כזה, שאיבד, אני קצת מקצין בגלל שהוא כן ידע מה זה רעב, אבל תקחו בן אדם שלא עלינו זה קרה לו בגיל קטן. ותקופה ארוכה הוא לא אכל, הוא לא השמיש את מערכת האכילה, הכל נכנס לו ישר לבריד. אז יום אחד אני אבוא לה ואגיד לו, תשמע, ברוך השם, הקיבה שלך חזרה לעבוד, אנחנו נוריד ואתה תתחיל לאכול. אז לאכול מה זה הוא יודע, הוא רואה שאנשים דוחפים משהו לתוך הפה, אבל הוא אומר, טוב, מתי אני אקח את זה? פעם אחת המכשיר התנתק ואני כמעט התעלפתי. אני לא, אל תדאג, אתה תרגיש רעב. הוא אומר, מה זה רעב? והוא נכנס להיסטריה. הוא אומר, איך אני יודע מתי להזין את עצמי? אני לא, אל תדאג. קוראים לאוס, לאוסית, ואז אומרים לו, הנה, ניתקנו את המכשיר, כל הזמן תגיד לי איך אתה מרגיש. ואז תראה, אני מרגיש, לא יודע, אני מרגיש לא טוב, אני מרגיש לא רגוע, אני מרגיש לא זה, אני מרגיש לא זה. מצוין. לזה קוראים רעב. קח פרוסת לחם, תאכל. מה אמור לקרות עכשיו? חכה, תרגיש. עבר? כן. לזה קוראים סבא. יפה. שום הסברה בעולם לא הייתה, אני יודע, זה קצת דמיוני, אבל שום הסברה בעולם לא הייתה יכולה להסביר את זה. יש פה רבדים, רבדים בחיים שלנו, שאתם מבינים כמה הם משמעותיים, כמה הם מנהלים אותנו. הרעב וסבא זה אחד, הייתי אומר, אולי יותר רעב. כמה הוא מנהל אותנו בחיים, כמה אנחנו סובבים סביבו, כמה סביב כוח, אולי גם הסבא, כי אנחנו הרבה פעמים אוכלים גם שאנחנו לא רעבים, וזו שאלה טובה, למה, איזו תחושה אנחנו מחפשים ורוצים לספק על ידי האוכל, אבל אנחנו רואים שיש פה דברים שעד שאני לא אפגוש אותם מוחשית, אין לי הסברים. אם אני הייתי הולך הפוך ומנסה להסביר למישהו מדעית, הוא היה אומר לי, מה זה רעב? אני אסביר לך מה זה. קודם כל, תדע לך שרגשות זה קריאה של אותות במוח. ואיך זה קורה? זה פלא. מה רבו מעשיך השם? כשיורד המינון בגוף, החיישנים, הקולטנים, האווירים, כל מיני זרמים חשמליים שמגיעים למוח, המוח מתרגם אותם לאיזה מין תחושה שקוראים לה רעב. נפלא. כשתרגיש את זה, דבר איתי. מה הוא יעשה עם זה? שום דבר, זה חסר משמעות, נכון? המדע חשוב, המדע חשוב להמון המון דברים. אבל לחיים יש דברים שבלי מעשים לא נוכל לעשות איתם כלום. אני עובר למצוות, עד מתי השיעור? עד 5:45, נכון? אני עובר למצוות, אני חושב שאותו דבר זה קורה שם, רק ברובד שאולי יקשה עלינו להבין. יש מצוות שאני מודה, קשה לי. קשה לי להגיד שחוויתי את החוויה הפנימית שלהם. יכול להיות שחוויתי חוויה כללית, הייתי בבית כנסת עם לולה והדסים ואתרוג, והרגשתי שאני מקיים את רצון השם. זה נפלא, זה גדול, זה אמיתי. אבל אני לא יכול להגיד שחוויתי איך המצווה הזאת פועלת עליי. אבל זה שאני חווה את זה במצוות אחרות, זה שאני מגלה מצוות אחרות שחושפות בפניי ופותחות לי דרך לעולמות ולרבדים רוחניים, אז זה מייצר בי את האמון ואת ההבנה מה מצוות עושות בכלל. ואני יכול לתת המון דוגמאות, ניקח מצוות שיותר קל לי להבין. למשל, מצוות צדקה. אם בן אדם נותן כסף שלו למישהו אחר, כי המישהו אחר צריך. כמה ערכים רוחניים, כמה... כן, ערכים רוחניים באותו זמן מתפתחים ומתממשים ויוצאים לפועל בתוכו. אני חושב, קודם כל, הערך לכסף, כן? מה זה כסף מבחינתי? מה זה כסף? מה הוא יוצר? האם כסף זה באמת הדבר המרכזי שנותן לי תחושה טובה בחיים? האם אני לא יכול להרגיש טוב עם עצמי בלי שיהיה לי כסף? הרי באופן פשוט, למה כסף תופס לדבר כל כך מרכזי בנפש של האדם? כי מגיל קטן הוא גדל שמה שחסר לו זה תלוי כסף. באופן פשוט, בבית יותר בריא כשההורים מצליחים, אז הילד קולט שיש עוד דברים, אבל באופן פשוט הילד רוצה שוקולד, בא למוכר, אני רוצה שוקולד, תביא כסף. הוא הולך עם אמא לקניות ואז היא רוצה ביסלי, אומרת לו, שכחתי את הכסף בבית. ובמצבים כלשהם גם לא, אין, עכשיו לא קונים, כי אנחנו צריכים לשמור את הכסף למשהו אחר. שיעור בחינוך זה באמת שאלה מה לענות, אבל אני חושב שזה לא נמנע. ילד שגדל, מגיע לכיתה ז', ח', ט', י', בסופו של דבר אתה מבין שכסף מהווה מחסום. מה קורה ברגע שאני נותן למישהו אחר כסף שלי? לקחתי 10 שקלים, מישהו איכשהו, בצורה לא ברורה, יצר בי איזו תחושה של חוסר נוחות בבקשה שלו כסף. ונתתי לו 10 שקל. ובאותו רגע מה קרה? לקחתי כיכר לחם, גבינה, טילון, או לא יודע, או כניסה לאיזה תחנה בסופרלנד, לא יודע מה לקחתי. דבר שהיה יכול לספק אותי, היה יכול לעשות לי טוב, וויתרתי עליו, נתתי אותו למישהו אחר. אין לי אותו יותר, זהו. ופתאום איך אתה מרגיש? וואי, מרגיש ממש טוב, נורא שמח. על מה אתה שמח? מה גרם לך שמחה? אופס, מעשה טוב יכול לפעול עליי, יש בי טוב? משהו בעולם הפנימי שלי שייך לטוב, טוב משפיע על טוב? פלא. יש פה עוד פלא יותר גדול. זה שלמישהו אחר עושה טוב, לי טוב? מה זה כלל? מה זה כלל ופרט? איך יכול להיות? אנחנו כלליים. תראה, אנחנו ציבור כללי, עם ישראל, כלל ישראל, ויחנו כעם אחד, בלב אחד. זה מילים יפות, נו באמת, איזה כלל ואיזה נעליים, נכון? פתאום אני נותן צדקה למישהו ונעשה לי טוב. איך? למה? כל ה... שנייה אחת, לא ראיתי מי שאל, אבל שנייה. אני רק אומר את זה, כל ההסברים מה זה כלל הם נורא טובים, הם חשובים. בלי להבין את זה, זה נראה משהו מרוחק, קשה לקבל את זה, וקשה גם לדעת איך לעבוד עם זה. יש כלל טוב, יש כלל רע, כלומר יש ציבוריות טובה, יש ציבוריות שהיא הורסת. כלל זה מושג הרחב וחייבים להעמיק בו בשכל. אבל התובנה, היכולת לחוש כללי, כשבן אדם חווה סיטואציה, שבן אדם בניגוד לכל ההיגיון פועל במסירות נפש למען מישהו אחר שהוא לא הכיר, מושג כלל מקבל אצלו משמעות חדשה. מתי במבצע שובו אחים, כשבשביל שלושה נערים פתאום הייתה כזאת אחדות בעם ישראל, אז מצד אחד להגיד, וואי, איזה מדהים עם ישראל, אין עליו, זה גם קצת קיצוני מדי, כי כמו שזה בא, לצערנו זה גם לפחות חלקים מזה הלכו ונעלמו. מצד שני, יש פה איזה... זכינו לימים של אמון, מה אנחנו מסוגלים? מה קיים בינינו? אז נכון, בשגרה, המון המון דברים מפריעים לנו לראות מה זה כלל, אבל פתאום אירוע מעשי שאין בו שכל, חושף בפניי מה קיים. למעשה יש יכולת בעצם להחדיר אותי למקומות שהשכל יכול להבין רק אחרי. אחרי שהמעשה גילה לי מה קיים בי, אחרי שחוויתי, פגשתי, אז השכל יכול לחול. כן.
אבל הרב, המעשה הוא לא פועל לבד, זה לא כאילו אחרי המעשים שחייב לבד, דווקא המעשה זה קורה. אם בן אדם לא חווה את חוויה שהוא רוצה לתת צדקה, המעשה מבטא משהו פנימי, אבל אם הוא נותן צדקה בגלל שהיא לא מבטא פנימיות, אז הוא לא יתחבר לכלל, כולנו משלמים מס הכנסה. וואלה, וזה הולך להרבה דברים במשרדי רווחה שעובדים. לא נראה לי בן אדם מרגיש שהוא נותן מס הכנסה שיש לו.
נכון, נכון, אבל אני חושב שאת כבר אומרת שלאדם יש יכולת להרוס, בן אדם יש יכולת לנתק את המעשה מאיפה שהוא שייך. זאת אומרת, אם בן אדם בא לתת צדקה ומה שיהיה מסביב זה יהיה אילוץ, מה שיהיה מסביב זה יהיה אין לי ברירה, מה שיהיה זה אולי יהיה להשקיט את המצפון, כמו שקורה לאנשים הפוך, שכשהם רואים אנשים עניים, אז הם רק רוצים, בוא נוציא חוק שאסור לקבצנים לשבת כאן. למה? כי זה מציק לי. אני מרגיש לא נעים כשאני עובר לידם, ואני לא רוצה להרגיש לא נעים, אני גם לא רוצה לתת את הכסף. אז מה אני אעשה? אני אוציא חוק שאסור להם לשבת כאן. למה הרווחה לא מטפלת בהם? נכון? אז זה צד אחד. מעבר לזה, במס הכנסה, זה בדיוק המקום שאתה גם צריך תודעה, אתה צריך הבנה. אם אתה בעצם נאלץ לשלם, טוב, גם מס הכנסה, נראה לי המעשה כאן הוא קצת אחר, אבל בוא נגיד שאם בן אדם בנה בעצמו הבנה מה זה מדינת ישראל, וכמה הוא רוצה שהמדינה תהיה קיימת, וכמה הוא זוכה בשותפות הזאת, אז ברגע שהוא ייתן כסף למס הכנסה, והוא מתוך מודעות, והוא ישמח מזה, בטח זה ירחיק בתוכו את ההבנה הזאת. המעשה
הוא רק אחרי שיש לך הבנה פנימית,
המעשה שלך... לא רק אחרי, לפעמים, זה תלוי.
הבנה פנימית זה כלשהי.
מה?
כעתיד כלשהי, לא עושה את המעשה, רק מחיצוניות, זה לא משפיע.
זה נכון, אבל תראי, אתה בדוגמה של האהבה, כן? אם בן אדם לא ידע בכלל וזה יגעיל אותו, אז אם בן אדם עכשיו יגידו לו, תחבק, אז אחרי זה הוא יגיד, וואי וואי, הוא אמר לי לגעת במישהו, זה כזה מגעיל, הוא היה מזיע וזה איכסה, נכון? אז זה רק יפעל הפוך. אני לא, ברור שבקיצוני זה ככה, צריך את המעשה בתנאים שיאפשרו לחוש את זה. אבל באופן פשוט, אחרי זה, בלי המעשה זה יעצר. גם אם אני אסביר כמה שאני אסביר, זה לא, צריך מצע מתאים למעשה לחול. זה אני מסכים. אותו דבר, את יכולה להגיד, הרבה אנשים עושים מצוות וזה לא מביא אותם למקום טוב, הם אפילו לא יודעים שזה מצווה. כמו למשל, לאכול סעודת מצווה. אז יש חתונות שאנשים הולכים ואוכלים, והם אוכלים סעודת מצווה, וזה משותפים. ומצד שני, אני לא חושב שהם חוזרים יותר קדושים ותורים מהחתונה הזו, למשל. יש חתונות, כאילו יש דרכים לציין אירועים מאוד מאוד חשובים, אבל הדרך שבה עושים את זה מסיתה מהעיקר ולא בונה את העיקר. מה שאני באתי להראות את הקשר, את הקשר שהוא כן קיים, כשיש לו את המצע המתאים, אז איך הוא מפרה, הוא מביא אותך למקומות שהשכל לא היה לבד לא היה יכול לקחת אותך. למשל במצווה צדקה, למשל, הצדקה, אני מסתכל על הילדים שלי, איך הם נהנים לתת צדקה? לא כולם, לא תמיד, אבל ילד, ילד שנהנה לתת צדקה, בסדר? לא הכנתי להגיד שזה לא תמיד כזה, מדרגת צדיקות כזאת שקופצת מהלב. זה, לפעמים זה דורש הכנה כמולה, כמו שאמר. אבל מה יש לילד לתת צדקה כאילו? מה זה נותן לו? מאיפה זה בא לו הרצון הזה לתת למישהו אחר? מאיפה זה בא? ומה זה נותן לו שהוא נתן צדקה? הוא יושב ומחשבן ואומר, טוב, אז היה לי 200 שקל, נתתי 20 שקל לצדקה. יש בו איזה, הוא מוציא לפועל איזה, הוא פוגש חוויה של נעימות בתוך המצווה. ממילא כל מצווה צדקה מקבל אצלו משמעות אחרת. ילד שלא פוגש חוויה של נעימות מול הצדקה, אז הצדקה תיצור לו צמרמורת, כאילו. חסד, אם יש בית של חסד, שהוא בא ממקום של... אם אני אספר על בית של חסד, אז אני יכול לספר על בית שאין מקום לילדים, לקחו להם את האוכל, כל הזמן ההורים לא היה להם פנאי אליהם, אפשר המון מושגים כאלה. כשילד פוגש פעם אחת, מה זה בית, איזה נעימות יש בבית של חסד שנעשה בצורה מאוזנת, הוא נפגש עם עולם פנימי. אז בעצם, אם אני מסכם ואני רוצה להתקדם, אז בעצם יוצא של המעשה, יש יכולת לפעמים להפגיש אותנו עם תוכן פנימי, שאין לנו שום סיכוי להיפגש איתו אם לא נעשה את המעשה הזה, בתנאי, ואולי זה גם קצת מתחבר למה שאת אומרת, בתנאי שהמעשה הזה מכוון לעולם פנימי, למקום שיש לו עולם פנימי. אם אני מזכיר בסוגריים, אז ספר החינוך אמר שגם יש לאדם יכולת להתקלקל על ידי מעשים. למה יש לו יכולת להתקלקל על ידי מעשים? כי כן, באדם יש נטייה, יש לו יצר הרע גם. יש באדם כוחות פנימיים שגם מושכים אותו למקום נמוך. ואם זה מה שאני מוציא על הפועל דרך המעשה, אז בעצם זה מה שיקרה. זה מה שיקרה. אדם נמצא בפני איזו סיטואציה של לא יודע, יש איזה מעשה לא מתאים שניצב בפניו. אין שום סיכוי שהוא יעשה אותו. מה לי ולזה? אין, תהרוג אותי, אני לא עושה את זה, לא יעזור כלום. אבל אם אני אחבר אותו לעולם הזה לאט לאט לאט, אולי הכנסתי פה כבר עוד מושג, לאט לאט לאט, אבל בלי קשר, אני אקח מעשה שיחשוף בפניו ויגלה בפניו את העולם הזה, הוא ייפגש איתו, אז הוא יראה שזה לא כזה רע. ממילא הוא יהיה טיפה יותר כזה. הוא שייך לעולם כזה, זה קשור לעבירה גוררת עבירה, מצווה גוררת מצווה. זה מפגשים פנימיים, העולם הפנימי שלך נפגש ומתחולל בו שינוי פנימי, וממילא אתה נהיה כזה, בסוף אתה שואל את עצמך, איך הגעתי למצב שאני עושה כזה מעשה? תבדוק בדרך, תגלה שנוצר פה איזה תהליך פנימי שנפגשת עם דברים שבשכל אין סיכוי שהיית מסכים לעשות אותם. יש עוד תנאי, עד כאן רק, אתם איתי? לא איתי? בסדר, יש תנאי נוסף כדי שמעשים יוכלו לפעול על האדם. ואז ננסה בעזרת השם לחזור לרבי עקיבא. יש תנאי פנימי לזה שאני רוצה, נוסף, שאני רוצה לראות בראשית חוכמה. הראשית חוכמה בשער התשובה הוא מדבר על אדם שהוא קדיש, איך הוא פותח, ואם היות שהחסיד וקדוש עליו השלום, קנה והפליג, ואם בסדר התשובה. הוא חסיד קדוש, וזה שהוא חסיד קדוש זה אומר שהתשובה שלו כבר נמצאת במדרגות מאוד מאוד עליונות של טהרה ודיוק פנימי מאוד מאוד גדולים, שהוא נמצא במקום שהוא כבר עוסק ב... הוא כבר לא רק חוזר מהרע, הוא כבר לא אומר יש לי מצווה אני רוצה לתקן אותה, הוא כבר לא אומר יש פה מעשה רע אני צריך להיפרד ממנה, אלא הוא כבר עסוק בקומות נפש מאוד מאוד פנימיות של טהרת המחשבה, של איזונים מאוד עדינים בגוף. מה זה הגוף בשבילי? מה זה הנשמה? כמה אני נשען על הגוף? כמה אני נשען על עולם פנימי? ולכן במקומות האלה שהם פחות שייכים אלינו, שייך גם עינויים, שייך גם מה שהמסילת ישרים בהקדמה כל כך מתנגד, וזה הצומות וגלגולי שלג וטבילות, ואני אומר את זה כי הראשית חוכמה בשער התשובה הוא ידבר ביחס לזה, זה פחות מעניין אותי. הוא מדבר על עינוי, אבל יותר, פחות מעניין אותי העינוי, יותר מעניין אותי על איך בונים את זה. איך בונים מדרגה חדשה. אז הוא אומר ככה, ואם היות שהחסיד וקדוש עליו השלום קנה והפליג ואם בסדר התשובה, לא כל אדם יכול לקיימה, בפרט אדם המפונק, וכל ימיו גדל בתענוג. אם יעקור בבת אחת לעשות הסיגוף, אפשר שיחלה. ולכן צריך להתנהג מעט מעט בדרכי התשובה. ובדרך זה צריך שיתחיל משלא הרגיל בעינוי עד שירגיל להכניע יצרו מעט מעט. קודם כל, מה זה אדם מפונק? אדם מפונק, אני חושב, זה קודם כל אדם שמשועבד למקום, להרגלים כלשהם, שמאפשרים לו משהו מאוד מאוד מסוים. הוא לא יכול להשתחרר מזה. למה אני משועבד? כי הוא משועבד. אם אדם מפונק, ניקח את זה למושגים שלנו, אז הוא רגיל למיטה מסוימת, הוא רגיל לאוכל מסוים, הוא רגיל לשקט מסוים, לאווירה מסוימת, למזג אוויר מסוים, אז בסופו של דבר זה תוקע אותו. הוא לא יכול לצאת, הוא לא יכול להיות במקום אחר, הוא לא יכול להיות בסיטואציה אחרת. הוא ירצה ללכת ללמוד במוסד כלשהו, ואז פתאום המיטה לא תתאים לו, האוכל יקשה עליו מאוד. בעצם הוא משועבד לאיזה דפוס של חיים. אבל אותו אדם החליט, כן, אני רוצה לשנות. אני רוצה להשתחרר. אז אומר ראשית חוכמה, אם הוא יעשה את זה בבום, הוא לא יצליח. למה? כי אפשר שיחלה. במושגים שלי, אם זה לא דווקא על הסיגופה שעליו הוא מדבר, אז כי הוא יישבר. או בעברית פשוטה של ימינו, אי אפשר לקפוץ מדרגות בחיים. אי אפשר לקפוץ מדרגות. תובנה פשוטה ביותר שכשבונים קומה, כל בונה צריכה להיבנות על גבי קומה הבאה. קומה שהייתה לה, קומה שקדמה לה. ובלי זה, זה פשוט לא יחזיק מעמד. למה אני מדגיש שזה כל כך פשוט? כי לכאורה, הראשית חוכמה אומר משהו מאוד פשוט. למה כל כך הקצת לו שורות בספר שלך? מה לא ברור? מי לא מבין את זה? זה מסוג הדברים שאולי אפילו הייתי אומר, חוכמה בגויים טעמים. כל אדם שחי בעולם הזה, לומד את זה. אי אפשר לעשות דברים לקפוץ מדרגות, אי אפשר לעשות דברים בבום, כי המציאות לא מכילה את זה. אבל אני חושב שעל הדרך, הראשית חוכמה בהמשך מוסיף ומעמיק את זה. קודם כל הוא מסביר את זה בצורה יותר עמוקה, וגם הוא מוסיף תובנות שיעזרו לנו מאוד להבין עד כמה זה קריטי, הלאט לאט הזה, המעט מעט. דבר ראשון, הוא מביא אסמכתא ממדרש ילמדנו. מה זה מדרש ילמדנו? מדרש תנחומה. פשוט כל המדרשים שם מתחילים בילמדנו, אז קוראים לו מדרש ילמדנו. שם המדרש אומר, והסירותי לב האבן מבשרכם. כן, לעתיד לבוא, הקדוש ברוך הוא, זה נבואת גאולה, הוא יסיר את לב האבן מבשרנו, ומה הוא ייתן? והסירותי את לב האבן מבשרכם, ונתתי לכם לב חדש, לב בשר, לב חדש. מה ההבדל, מה רע בלב אבן? לב אבן הוא אטום, הוא לא מרגיש, הוא לא יכול להשתנות, הוא מקובע. לב בשר, לב חדש, זה לב שכן יוכל לעשות את עבודתו, לצמוח, להצמיח, להתרקם. אבל אז, דורש את המדרש ככה, אמר הקדוש ברוך הוא לישראל, לבו מסלקים יצר הרע כמעה, שנאמר סולו סולו המסילה סקלו מאבן, ולעולם הבא אני אוקרו, שנאמר והסירותי את לב האבן מבשרכם, עד כאן לשונו. בעצם המדרש מנגן בין מה שאנחנו צריכים לעשות בעולם הזה לבין מה שיקרה בעולם הבא. באופן פשוט, איך היחס בין העולם הזה לעולם הבא? פה יש מעשה ושם יש שכר. התפיסה הפשוטה, התפיסה הפשוטה והלא נכונה, היא בעצם אומרת, יש ריבונו של עולם, הוא חזק, הוא כל יכול, ומה שאני עושה כאן, אז אני בעצם יקבל משהו, תמורה בעולם הבא. ואז גם אני לא צריך לשאול שאלות על המדרש, כי הכל פשוט. מה עשינו? הקדוש ברוך הוא לא יותר מדי סומך עלינו, אומר לנו רק תסירו את יצר הרע קצת, עולם הבא אני מצ'פר אתכם. אני אביא לכם כבר לב חדש, אל תדאגו, הכל יהיה בסדר. רק, נו, בבקשה, תניעו את עצמכם טיפה. אבל אני חושב שלהבין ככה שכר ועונש, להבין ככה את היחס בין העולם הזה לעולם הבא, זה מאוד מקטין, ומקטין בעיקר אותנו, שככה אנחנו תופסים את זה. יש יחס ישיר, ככה הרב צבי יהודה היה מסביר, ככה הוא היה אומר, העולם הבא זה העולם ההולך ובא. יש יחס ישיר בין מה שאני עושה לבין מה שיהיה בעולם הבא. אני לא יודע מה זה העולם הבא. יש בדיחה שאני אוהב לספר, כי פשוט לי מסבירה את זה מאוד טוב, אבל זה קצת לבין אישים, אבל תנסו לעשות ככה פירמות, ששואלים בן איש, מה יהיה בעולם הבא? אז התשובה היא שיש שם סטנדר וגמרה. הצדיקים מה זה ישמחו, והרשעים פשוט יסבלו. כלומר, מה המשמעות של זה? זה באמת לא אמור להצחיק, אבל זה כל כך מסביר את זה טוב. המשמעות היא שעולם הבא זה בעצם, אתה מגיע אליו ואתה עם מה שיצרת. אם הגעת צדיק במרכאות, אז בעצם אתה אוהב תורה, אתה אוהב קדושה, אז שמה בעצם יורדות כל המחיצות. שמה אי אפשר להתבלבל, שמה האמת ברורה. אם חיית באמת, אז האמת תמשיך, אתה כולך מאושר. ואם מתגלה כל השקר והסיוב שאגרת בחיים שלך, אז אתה סובל, אתה מרגיש את החוסר התאמה, אתה מרגיש את המרחק, אתה מרגיש את הכאב על מה שפספסת ועל מה שאתה מפספס. זה עולם הבא. זה גם שכר ועונש. שכר ועונש זה תוצרים. אם פעלת נכון, אז אתה מביא בריאות, אתה מביא קרבת השם, אתה מביא נעימות ושמחה. אם פעלת לא נכון, אם חטאת, הבאת קלקול, אז ממילא אתה סובל. איך הסבל הזה בא? הקדוש ברוך הוא בחוכמתו, הוא טבע תוצרים מאוד מאוד מדויקים, שגם יעזרו לנו לטוות דרך תיקון. אבל עולם הבא זה משהו שהוא נורא קשור, אז ממילא גם צריך לשאול מה הקשר. למה אני אומר, הקדוש ברוך הוא אומר לנו, תשמעו, רק תסירו את יצר הרע כמעט, קצת. ולעולם הבא, אם נשקף את זה במשקפיים של עולם הבא, מבחינתנו זה המצב השלם. אתם בעולם הזה כל הזמן מתייחסים מזלזלים בכמעה. מה, בשביל מה קצת? לעשות שינוי קטן זה קצת, בשביל מה? אבל המדרש אומר לך שלעולם הבא, אתם יודעים מה זה המחשב, כשאין את הבלבול של העולם הזה, מה זה נחשב? לב חדש. מציאות חדשה לגמרי. למה? אני חושב שאפשר להבין את זה קצת דרך הפסוק. הפסוק אומר סולו סולו המסילה, סקלו מאבן. איך הפסוק? וזה פסוק שמוכיח לחזל מה? שמספיק מעשה קטן, איך ועשירות ית לב האבן, הבו מסלקים יצר הרע כמעט, קצת? וזה כבר המצב השלם. זה מה שמבוקש ממכם. איך זה נלמד מהפסוק? סולו סולו המסילה זה תסללו את הדרך, סקלו מאבן. אני מעריך, אני חושב שמה... מה זה סקלו מאבן? סקלו מאבן. לכאורה, תסקלו מאבנים, תסירו את כל המכשולים. מה זה סקלו מאבן? המדרש מדייק מזה, חז"ל מדייקים מזה, שזה אבן אחת. מה, אם אני ככה מצייר את זה בראש שלי, לא דווקא על מסילה, אני לוקח שדה. ואני אומר, אדם בא ויש לו שדה, מלא אבנים. והוא רוצה לטעת שם לא גפנים, הוא רוצה לטעת שם תבועה. אי אפשר שיהיו שם אבנים. ממש מתחיל לסקל את השדה. ואז הוא עובד, הגיע הערב והוא ככה אוסף את כליו ובא לצאת מהשדה וללכת, בדיוק עובר שם חבר שלו. אמר לו, מה אתה עושה? אמר לו, מה אני עושה? אני מכין את השדה לתבועה. חבר שם מסתכל לכל הכיוונים, על איזה שדה בדיוק אתה מדבר? אני לא רואה פה שום שדה שיש קשר בינו לבין תבועה. על מה אתה מדבר בכלל? אמר לו, מה, אתה לא רואה את השדה הזאת? הנה, כבר התחלתי, סיכלתי כבר. אתה לא רואה? והשני לא רואה. מה ההבדל בין האנשים האלה? אני חושב שהפעולה הקטנה הזאת, הפעולה של אותו אדם שהתחיל, הוא סיכל מאבן. היא כבר יצרה הגדרה חדשה. הוא כבר מסתכל על השדה, ומה הוא רואה? זו שדה מסתכלת. זה שדה שכבר נפעלת. היא מתחילה להגיע ליעדה. אני כבר רואה כאן את התבועה צומחת. השינוי הקטן הזה, מה שהוא עושה, הוא מגדיר לי מחדש. הוא פתאום בא ואמר, אפשר להגיד את זה על מצוות לא תעשה, אפשר להגיד את זה. מה זה מצוות לא תעשה? לכאורה מצוות לא תעשה היא יוצרת, היא רק סור מרע, נכון? אבל בתוך סור מרע יש משהו מאוד 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 חיובי שנבנה. סור מרע זה אומר, אני לא כזה. זה אמירה הכי חיובית בעולם. זה הגדרה חדשה, אני לא רע, אני לא שייך לרע. הרע זה לא אני. כשאני מתחיל לשנות, כשאני מתחיל ליצור שינוי, הגדרתי את המציאות אחרת. השדה הזו כבר היא שדה מסתכלת, נכון? עדיין אני לא יכול לשים פה תבועה, אבל זה כבר שדה תבועה. זה המעשה הקטן הזה, לכן לעתיד לבוא, שאני כבר לא אבחן, השדה כבר לא תהיה שדה, אני לא אבחן אותה לפי הפרקטיקה, אני אראה את המהות, אז אני כבר יודע שזאת שדה תבועה. ולכן לעתיד לבוא, בן אדם כזה כבר יש לו לב חדש. זה כבר ההגדרה הראשונה שנותן לנו הראשית חוכמה. מכאן, אני חושב שהוא עובד עוד יותר על המשמעות הפנימית של שינוי הדרגתי. למה כזה חשוב ההדרגה? למה חשוב השינוי המעט? אם עכשיו הסברנו מה הערך של זה, איך כל שינוי קטן הוא בעצם שינוי מהפכני. זה לא שינוי, זה לא רק עשיתי קצת, אלא הגדרתי את הכל אחרת, אז כמה הוא בעצם מסביר למה חייבת להיות ההדרגה. זה לא הסברה חדשה למה שאמרנו שיש מדרגות, אבל זה מסביר את זה הרבה הרבה יותר לעומק. הוא מביא מספר בעל חובת הלבבות, וכן כתב החסיד בעל חובת הלבבות, זה לשונו. והתנהל לאט ובמתון בקנות המידות הטובות כפי שיסבלו ענייניך. שוב, רואים שהחובת הלבבות, ספר קדוש ועליון, הוא רואה צורך לדבר על זה. ואני חושב שגם שהוא יסביר עוד שנייה למה. כי יש פה סוד שאם נדע, להבין אותו, לא סוד. זה הבנה פנימית. שאם נדע להבין אותה, נדע מאוד מאוד לכלכל את צעדינו. ויזהר מן הריבוי והפלגה מבלי הדרגה פן תעבד. כי רוב השמן בנר היא הסיבה לכבות אורו. ויזהר מהתעלם ומתעצל ומהרפות והדבק הזריזות בזריזות עד כאן לשונו לענייננו. הוא מביא משל. המשל שלו לכאורה פשוט, אבל אני חושב שהמשל הזה יכול באמת לתת לנו הבנה הרבה יותר טובה למשמעות של ההדרגה. זאת אומרת, כי רוב השמן בנר היא הסיבה לכבות אור. בא בן אדם ויש נר. הנר, הכוסית של הנר היא כמעט ריקה. והלהבה דולקת, אז הוא אומר, טוב, בוא נוסיף עוד, זה דולק עוד, איזה יופי. אחרי זה הוא אומר, רגע, אבל אני רוצה שהאש תגדל עוד יותר, ואני רוצה שיהיה הרבה אור, אז מה נעשה? נשפוך עוד שמן, ואז יהיה עוד אור, לכאורה, אחד ועוד אחד, שווה שתיים. אבל זה בדיחה, ברור, הנר נחבא, הנר נחנק. אז מה הרעיון הפנימי? מה אותו בן אדם פספס? אותו בן אדם פספס בעצם את הקשר בין הפעולה הפנימית של הנר לבין הצורה החיצונית שזה קורה. כל בן אדם, למה זה אפילו לא בדיחה מצחיקה? זה יותר אמירה טיפשית. למה? בגלל שכל בן אדם מבין שזה שיש שמן בנר, זה לא אם תוסיף שמן, אז בעצם יגדל הנר. כי מה הקשר יגדל האש? כי מה הקשר בין אש לשמן בכלל? שמן זה נוזל, אש נחנקת מזה, זה לא מביא לחמצן. איך יש קשר? כי יש פתילה. והפתילה, יש מנגנון פילי, שברגע שהאש שואב, ברגע שהאש למעלה, אז האש רוצה לעלות למעלה והיא מושכת למעלה, ולא כל כך יודע להסביר את זה, אבל נוצרת שאיבה. ממש נוצרת שאיבה. אם שמת פתילה לבנה בשמן או בחומר בעירה כחול, אז הפתילה תצבע שחור, כחול. כי זה נשאר פנימה. ואם אתה אחרי זה תחליף את החומר לאדום, אז אתה לאט לאט תראה איך האדום עולה. זה יש שם שאיבה. זה מה שמחזיק את הנר. אם אתה התנגדת לתהליך הפנימי הזה, אז הרסת הכל. זה בעצם מה שקורה, זה בעצם הצורך בהדרגה. ההדרגה זה לא רק כי אני לא מסוגל, כי אני אקרוס, כי אין כוח. ההדרגה זה בדיוק קשור לכמו שדיברנו על המעשים. מתי מעשה מחולל שינוי? מתי מעשה הוא כזה ברוך? אולי נגיד את זה יותר. למה אחרי המעשים נמשכים הלבבות זה דבר כזה גדול ופלאי שכדאי לנו מאוד לדעת? כלל כזה גדול. למה? כי מה באמת באמת אנחנו רוצים? את המעשה? לא, אנחנו רוצים את העולם הפנימי. זה באמת מה שאנחנו רוצים. אבל אנחנו תקועים לפעמים בלי מעשה. זיכרון יציאת מצרים זה מילים נורא 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 יפות, אומר ספר החינוך, אבל בלי מלא 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 מצוות שיוציאו את הערך הזה לפועל בתוך החיים שלנו, זה יהיה חסר משמעות, זה יהיה דיבורים באלמה. עד רבה הפוך, ככל שיש יותר מצוות, אנחנו מביאים כמה הערך הזה של יציאת מצרים הוא ערך גדול, ענק, שמתפרס בחיים שלנו למלא מלא מלא ביטויים, וככל שנדבר על זה, זה לא ילך. אז לכן גם תשים ציצית, וגם תקרא קריאת שמע, וגם תעשה קידוש, וגם תפדה פטר רחם, וגם בסוכות, וגם בפסח, וגם בשבועות, וכל זה קשור ליציאת מצרים. וואו, זה מה זה יציאת מצרים? זה גרעין שאין לו סוף. המעשים חושפים את מה? את המקום הפנימי. אבל אם אתה רוצה להיות למחובר למקום הפנימי, אתה חייב כל הזמן להיות קשוב אליו. זה בדיוק מה שאומר לנו בעצם המשל הזה. לשם אמורות להיות מופנות עיניך. איך זה בא לידי ביטוי בפרקטיקה? אני חושב שאנשים כשהם באים להתקדם הם טועים בשתיים. שתי אופציות, אולי שתי כיוונים של הטעות הזאת. אדם שבעצם לא שם לב, אדם שבעצם לא מודע למקום הפנימי שבו הוא נמצא, אז הוא קופץ מדרגה בפרקטיקה, אבל מה קורה לו מזה? אני חושב שיכולים להיות שתי דברים. אחד זה שהוא, מה שאני מכנה, חי בסרט. מה זה חי בסרט? מה הביטוי אומר? אני מנותק מהמציאות. אני חי במציאות מדומיינת משלי. או שזה נשבר, לפעמים זה טוב, אחרי כמה זמן, בן אדם פשוט קורס, מגלה שזה לא עובד, והרבה פעמים זה לא נשבר, אז המצב יותר גרוע, כן? הוא ממשיך לחיות בסרט כל החיים, אבל מי שחי בסרט לא יכול לפעול במציאות, כי הוא לא במציאות, הוא בסרט. לפעם... טוב, תדמיינו סיטואציות שהאדם מנותק, פשוט מנותק, הוא פועל, הוא מדבר, הוא מדקלם, אבל אין קשר בין זה לבין המציאות. המקומות שעומדים לי בראש זה שיעורים כאלה שאני זוכר מהעבר כשהייתי נער, שהרב היה מדבר, 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 ובסוף הייתי אומר חבל שהוא דיבר, כי עכשיו אני כאילו, פעם ידעתי שיש רב גדול כזה והערכתי אותו, והיום אני כאילו מבין שמה לי ולא. מה לי ולא, זה נכון, הוא לא חי בסרט, אבל מבחינתי הוא חי בסרט. בכלל לא קשור למה שאני מדבר, הוא, כן, ככה היינו יוצאים, היינו אומרים, הוא חי בסרט. מה זה הוא חי בסרט? מה מדבר איפה? אני זוכר כשהייתי תיכוניסט את כתבי הרב. כתבי הרב מבחינתי זה היה כזה, כשרוצים לצחוק על מישהו, שרוצים להגיד את זה משהו כזה, אומרים, כן, כשהמגמה האלוקית תופיע ותתפרס ותופיע, וגם בציפורניים שלך זה יהיה, אז זה בשיעור א', ככה, זכיתי לחטוף מהרב לייכר שמוס על זה. אבל צחקנו על זה בישיבה, אבל למה זה קורה? זה קורה כי אתה לא מבין מה הקשר אליך. זה קורה כי אתה לא תרגמת את זה למקומות שהיגעו בך, לא שעבדת את זה למקום שאתה נמצא. אבל בעצם זה צד אחד. צד אחד שהוא זה. דבר שני, אני חושב שהבעיה השנייה שקורית זה שהאדם נהיה משועבד לדברים קיצוניים בחיים. בן אדם שמשועבד לדברים, בעצם הוא רוצה כל הזמן לקפוץ קדימה. הוא כל הזמן מחפש את השינויים בדברים העוצמתיים והגדולים. ואז מה שקורה זה שהוא בעצם עסוק כל הזמן בלחפש אחרי הצנות האלה. הוא לא יכול להסתפק בדבר קטן שנבנה, בשינוי קטן, הוא לא יכול להסתפק בשגרה. כל הזמן הוא צריך אירוע. אז זה תפילות במקום נורא נורא מיוחד, זה מעמד קבלת סליחות במעמד המכפלה, אז זה דברים נורא 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 בומבסטיים, וזה לא רק ממשיך, זה לא רק נשאר בתביעה רוחנית, זה הרבה פעמים ממשיך גם בחיים עצמם. בחיים עצמם אדם לא יודע ליהנות משגרה, הוא לא יודע ליהנות ולראות ולהתבונן בדברים הקטנים שקורים מסביבו. הוא מסונדל, העיניים שלו לא מסוגלות לראות את זה, זה פשוט נעלם מעיניו. זה בדיוק מאותה סיבה, זה בדיוק מאותו מקום, שאני מחפש שינויים מאוד מאוד גדולים, דרמטיים, ואני לא שואל את עצמי איפה אני. אין שום בעיה, אין שום בעיה, אפילו טוב לפעמים. לפעמים, טוב, למי שטוב. אבל זה טוב ללכת למעמד סליחות, אם יש שם רבנים גדולים, להוציא מדברים אחרים שיש שם, לפעמים, שוב, לא יודע, צריך לדעת כל דבר, אבל יש שם רבנים גדולים במעמד כזה, ומאות אנשים צועקים שמה ישראל, זה הרבה פעמים מעורר את הלב לחזור בתשובה, בתנאי אחד, שזה קשור לפתילה. הוספת שמן, נתת איזה אירוע, אבל האירוע הזה רק מגביר את הזרימה. האירוע הזה רק חושף, מעצים, ממלא אמון למה שאני עושה ביום יום, בשגרה. אם אני הייתי עסוק יום לפני כן באיך לקום בבוקר, באיך לדבר פחות לשון הרע, באיך פחות לכעוס, והאירוע הזה אמרתי, טוב, בשביל מה עכשיו כל הדברים הקטנים האלה? בואו נלך לאירוע סליחות אחד כזה, אני ארגיש כזה קדוש, הכל ייפטר. אז מזה תבוא רק קריסה, כי מה יבוא ביום אחרי זה? ביום אחרי זה אני אגלה שחזר לי בדיוק לאותו מקום. ואז לא רק שאני לא אתעצם מזה, אדרבה, זה רק ייצר בי ייאוש עוד יותר גדול, שבאמת אני לא מסוגל לשנות. כי הנה, גם הלכתי לאירוע כזה, והוא לא בנה בי כלום. בעצם ההדרגה, ההדרגה הזאת היא לא סתם הדרגה, זה לא טכני כדי שתישאר ככה, ההדרגה זה בעצם הקשבה. ההדרגה זה היכולת שלך כל הזמן להבין איפה אני נמצא, מה נכון לי בצעד הבא, איך אני מוביל את החיים בצורה יסודית, בצורה יסודית לשינוי. הקטע האחרון, אולי בעיניי הוא מסכם את זה בצורה הכי הכי טובה. יש לנו איזה 3 דקות לגנוב, ככה רק לסכם את רבי עקיבא. אז אני רק קורא את הקטע האחרון ואז ננסה לחזור לרבי עקיבא. וכל דבר שיעשה האדם לקבלת האיסורים לענות וכל נפש שיחשב לו תשובה. שהרי אחאב, על ידי שהיה רגיל לאכול בגימל, הוא היה רגיל לאכול בשעה השלישית של היום, הוא היה קם אחרי 3 שעות אוכל, ואכל בבב, הוא אכל בשעה השישית, רק בשינוי הזה, כמו שהעתקנו לשון רבותינו ז"ל בפרק גימל, זה היה השינוי שבו הוא חולל, זה היה השינוי שבו הוא חולל את תחילת התהליך. וזהו הדרגה לקניית התענית, כי העתיק עצמו מלאכול בשעה שהיה רגיל, עד שכאשר לא יתענה, לא יהיה קשה לו. כלומר, הוא בהתחלה רק יעביר מי לאכול בשעה שלישית לשעה שישית, אחרי זה לשעה שמינית. ייצור בעצמו איזה הרגל, מתח את השריר, פיתח יכולת סבל, ואז שהוא יגיע לתהליך, למצב השלם שהוא שם, זה יהיה לו בסדר. טוב, ואחר כך ירגיל עצמו להתענות יום אחד בשבוע, עד שירגיל בבית והי, אמרנו, הנקודה להתענות, לא להתענות זה פחות הנושא, זה איך בונים שינוי. ותראו, ואחר כך ירגיל בגימל, שירגיל בכל השבוע להתענות ולא יהיה קשה, וכאן המשפט שבעיניי מסכם הכל. אומר ראשית חוכמה, כי הרגל על כל דבר שלטון ויהיה טבע. הרגל זה בעצם שלטון. וכאן היה ראוי להאריך, כי הרגל, אם אנחנו יודעים מהמסילת ישרים בתחילת הזהירות, הרגל זה דבר רע. מה זה הרגל? הרגל זה חוסר תשומת לב. הרגל זה מצב שהאדם עושה כמצוות אנשים מלומדה, הוא כסוד שוטף במרוצתו. הרגל זה דבר שהוא כאילו לכאורה הפוך בדיוק, זה בעצם נוגד את הזהירות, נוגד את החשבון נפש. הרגל זה למה אני עושה? כי נוח לי, מוכר, זורם. אבל יש בהרגל צד שני. כשההרגל מכוון למקום הפנימי שבו האדם נמצא, אז זה יוצר שלטון. זה יוצר יכולת לנווט את החיים בדיוק לאן שאתה רוצה. כי שוב, אנחנו בחיים יש לנו עליות ויש לנו ירידות. יש לנו רגעים שיותר קל, יש לנו רגעים שיותר קשה. וככל שאדם יותר יודע לכוון ולאחוז במקום שבו הוא נמצא, אז הוא בעצם יכול לדאוג שהחיים שלו יישארו במקום שהוא רוצה ולנווט אותם לאן שהוא רוצה. בעצם כל מה שאני, כל הסיבוב הארוך הזה שעשיתי, לכאן הוא רצה להגיע. שבעצם כל העיסוק שלנו דרך המעשים ודרך ההדרגה ודרך כל זה תמיד צריך להיות קשוב לאותו מקום פנימי, לאותו מקום שבו אני נמצא, משם נחולל שינוי. והחידוש הוא שזה לא בא מנעשה בבומים, אדרבה, השינוי הדרמטי הגדול הוא הרבה פעמים זה שיעמוד לאוכרנו, אלא דווקא מעשה קטן, המעשה הקטן שאני עושה, הכוח שלו הוא זה שבאמת יכול להוביל אותי לשנות באמת את כיוון חיי. אני מקווה שהדברים ככה הובנו יותר טוב, אבל אני רוצה לסגור את רבי עקיבא. רבי עקיבא, אני חושב שזה מה שקורה לו בחיים. אני חושב שזה בעיקר מה שהוא מגלה, זה את העולם הפנימי, את הרבדים הפנימיים, את היכולת לחולל שינוי מבפנים. כי אם נחזור רגע לרבי עקיבא, קודם כל, מה הציק לו? ראינו שרבי עקיבא קודם כל פוגש תלמיד חכם, היה פוגש תלמיד חכם כשהוא היה מארץ, וזה היה מוציא ממנו את כל הרוע, את כל העצבים, את כל כוחות החיים שלו, ולא לכיוון הטוב. הוא מדמה את זה לאיזה מין נשיכה שמרסק את הכל. ראינו שהוא לא שנה כלום, ראינו שהוא ממש נרתע מכל מפגש עם הקודש. אני חושב ולעומת זאת את השינוי מתי הוא עשה? הוא עשה מתי שהוא פוגש אבן שפתאום משנה את צורתה. ואז הוא שואל, מי חקק אבן זו? מה זה מי חקק אבן זו? מה קורה כאן? מה הוא שואל? ומה התשובה שהם עונים לו שהוא לא ידע? לא המים שתדיר נופלים עליה בכל יום? אמרו לו, עקיבא, יהיה אתה קורא אבנים שחקו מים? כלומר, את האבנים שוחקות המים? מה מתחדש לו וממילא מה זה המיית הקל וחומר שהוא עושה בעצמו? מה רח פסל את הקשה ומה, וככה גם דברי תורה שקשים כברזל יכולים? מה קורה שם? אני חושב, וגם אני ככה עושה קצת האנשה, האנשה באלף לאבן, אבל אני חושב זה מאוד יכול להסביר, ככה לשפוך אור על רבי עקיבא. האבן הזאת, מה ההבדל בין אבן ש... שהיא חלוק נחל, לבין אבן שאנחנו פוגשים בכל החנויות של הערבים על הדרך לירושלים. יש שם מלא פיסולי אבנים, דברים ממש יפים, יש שם כאלה רגליים של מעקה כאלה, חלקים, חלקים הרבה יותר מחלוקי נחל, מעוצבים בדיוק איך שבא לנו בצורה סימטרית. חלוק נחל זה נחמד, יש בו גם איזה חורים שחורים כאלה, זה לא תמיד כאילו הדבר הכי יפה בעולם, בתור תופעת טבע, בסדר. מה ההבדל ביניהם? למה את זה רבי עקיבא מעריך ואת זה פחות? אני חושב שאם היינו שואלים אבן, זה שם המחשה, אבן שם על הדרך לירושלים, מה שאומר, איך את מרגישה? הפעם היית כזה סלע גדול. אז מה היא הייתה עונה? הייתה עונה, לא יודע, בסדר, לא בסדר, אבל שברו אותי, רוצצו אותי, חתכו לי את הרגליים, חתכו לי את הידיים, הורידו לי את הגב, וזה מה שנוצר, נכון? זה כבר לא אני, זה רק רבע ממני, אני זה סלע גדול. לעומת זאת, האבן החלקה הזאת, אני אגיד לה, שלום, פעם היית כזאת, היום את כזאת, אז נכון, וואי, השתניתי. עברתי תהליך. למוסס אבן על ידי מים, אני חושב שזה מה שרבי עקיבא רואה, זה תהליך שהאבן עוברת. היא משתנה, היא אחרת. לא בא בו איזה תהליך שבירה שריסק אותה, קטש אותה, וחלק קטן ממנה עכשיו עומד לנו מול העיניים. זה מה ששובה דברי את רבי עקיבא. פתאום, ואמרתי, איך זה קורה בדיוק ברגע הזה, מה גרם לזה להגיד? אני לא יודע, המדרש לא אמר, ואמרנו, הרב קוק ככה באורות התשובה מסביר שיש... יש תשובות שבאות מעולם הנסתר, רגעים של התנוצצויות שמקורם בחשבונות שמיים. אבל זה מה שרבי עקיבא, זה מה שפותח לו את הלב. הוא מסתכל על האבן ואומר, אפשר לעשות תהליך שאני הוא המשתנה. מה לפני כן רבי עקיבא חשב? שתורה לא יכולה. כשאני פוגש תורה, תורה מקצצת לי את האיברים. תורה אומרת לי, זה אסור וזה אסור וזה אסור וזה אסור. וואלה, לא בא לי. אני עקיבא. אני רוצה להיות אחר. אני רוצה להשתנות. ותורה היא מקופפת, מגמדת, חונקת, לא רוצה תורה כזאת. אבל יש אלוקים, נכון, אני בפלונטר, כל החיים שלי אני בבריחה. אני בבריחה נוראה, אני כל הזמן כשיש אירועים, אני בורח, אני לא רוצה תורה. אמרנו, לא שמע כלום, לא שנה כלום, זה תיאור אקטיבי. הוא לא רוצה לפגוש תורה, זה לא אדם שהוא יושב בנחת שלו, תדבר. זה אדם שלא מסוגל, הוא בבריחה. אדם שבאופן כללי אני אומר, אדם שמגיע למצב קיצוני שהוא מתנהג בצורה לא אופיינית לו, בצורה של כעס מתפרץ, כמו חמור שנאלץ לנשוך, הוא מרסק, הוא באיום על החיים, אני חושב שמי שבטראומה הכי גדולה זה אותו אדם. אדם שכועס לרוב, אדם שהוא בהתפרצות כעס ככה מסיבית, כשנגמרת ההתפרצות כעס, אז מי שכעסו עליו, אם בא אליי בן אדם ואומר לי, תשמע משה, אתה ככה גומר עליי תעלל, אבל הוא רגוע, אני אקח את זה קשה, בגלל שבקור רוח, מתוך עמדה יציבה, הבן אדם הזה אומר עליי דברים קשים, וואלה, לא נעים. אבל כשבן אדם מתפרץ בצורה לא נעימה, אז אני עושה כאילו, בסדר, שיעבור כאילו, מה נסגר? מי שמתבייש בסוף זה הוא, זה לא אני. כן, רבי עקיבא מגיע שם לקיצוניויות, הוא זה שסובל בסופו של דבר מהסיטואציה. והאבן הזאת פותחת לו הבנה שאפשר אחרת, וזה מה שבא לידי ביטוי אחרי זה. אני חושב שזה מה שבא לידי ביטוי בקל וחומר. מה זה הקל וחומר הזה? מרח פסל את הקשה. מה זה מרח פסל את הקשה? אמרנו שמים הם לא רכים, זה לא הגדרה שלהם, וגם הם לא פוסלות את הקשה. הכוח של המים הוא לא בחזיתיות שלהם, הוא לא במאבק, הוא לא בהתנגשות. אז ככה דברי תורה שהם קשים כאבן יכולים לעצב אותי. מה המשל כאן? אני חושב שמים ואבן, ברור לכולם שמה שפועל כאן זה לא הכוח. כוח לא יוצר, המים, לא הכוח של המים הוא זה שמשנה את האבן. יש כאן מפגש עוצמתי בדרך אחרת שמעצב את האבן. זה לא כוח. רבי עקיבא זה מה שהוא מבין. הוא מבין דברי תורה, טוב, מה זה הם קשים כברזל, זה צריך עוד להסביר, אבל באופן עקרוני, דבר עוצמתי, יציב, דבר שאי אפשר מולו, אי אפשר לשנות אותו, והוא זה שיכול לעצב אותי באיזה צורה? בלי כוח, כמו המים שמעצבים את האבן בלי כוח, מתוך תהליך. בעצם אני לא אהיה... אם אבן מתנגשת באבן והאבן מתפוצצת, אז מה קרה לי? התרסקתי, נשברתי, ואם מים פעלו עליי, אז השתניתי. וואו, תראו מה קרה לי, מה התחולל בי. זה מה שרבי עקיבא מזהה. את הדרך של השינוי שהוא עושה, אני חושב שזה נורא בולט. אמרנו שהבן שלו, הבן שלו הוא תפאורה. לא מסופר על הבן שלו כלום. זה כביכול משמע בתחביר העברי, שרבי עקיבא בעצם מתואר, רבי עקיבא הלך עם הבן שלו. והוא למד תורה עם הבן שלו. והוא החזיק את הוא, רבי עקיבא, החזיק את הלוח יחד עם הבן שלו. והוא למד תורה, והוא זה שהתפתח בתורה. הבן שלו היה כאן איזה מין תפאורה מלווה. ולמה היה חשוב לחזל כל הזמן להגיד לנו שהבן שלו שם? ולמה היה חשוב לנו שהוא היה הלך למלמד תינוקו דווקא? כי אני חושב שזה מה שרבי עקיבא הבין. הוא כבר הבין שעכשיו אני לא צריך, התורה, כוחה וכישרונה הוא לשנות אותי מאפס. להתחיל תהליך מקומות היסוד, אי אפשר לדלג מדרגות, אבל לא בשביל כי אם לא יהיה לי יכולת. אי אפשר ללמוד לקרוא ABC לפני שלמדתי את שמות האותיות. אלא הרבה לפני כן, כדי להשתנות אני חייב ללכת בצורה שמותאמת לי. אם דילגתי, אני בטוח שרבי עקיבא לא למד בקצב של ילד בכיתה א'. אני בטוח שרבי עקיבא לא דווקא התאים את עצמו לבן שלו. הוא היה גאון עולם, הסוף שלו מעיד עליו. אבל ההתחלה שלו, הצורה שבה הוא ניגש אל התורה, התחיל מאפס. היה הולך ולומד מה הוא למד, איך אומר המדרש, כתב לו א' ב', משם הכל צמח. היה הולך ולומד עד שלמד כל התורה כולה. איפה בראשית, איפה שמות, אין. מאיפה זה הכל צמח, איפה התשתית, באלף ב'. הכל התחיל משם, רבי עקיבא בעצם... מתחיל להניע את התהליך מאפש, כי זה מה שהוא מבין. אני רק אסכם את זה במשפט אחת. זה לא טכני כל מה שאמרנו עכשיו, זה ממש ממש לא טכני. יכולות לראות שהרבה פעמים אנשים שמנסים לעשות שינויים מהירים, זה עד רבה מוביל בדיוק הפוך להבין שהאמון שלהם בתורה ובעצמם הוא שואף לאפס, או הוא פחות, נגיד את זה בצורה עדינה. למה? כי הם מחפשים במה להיאחז. אדרבה, אנשים שהולכים לאט, אנשים שבעצם מייצרים, שלא סופרים, בן 40, מה אכפת לי בן 40? אתה גאון, אתה חכם, תלך לרב גדול, מה אכפת לי? אני הולך למלמד תינוקות. מי המקצוען שמלמד מה זה א' ב'? מי זה? הוא, אני הולך אליו. למה? כי אני רוצה להתחיל מאפס. אני מלא אמון בתורה שהיא תשנה אותי. אין לי שום לחץ, אני יודע שיקרה טוב מזה. אני לא לחוץ לראות תוצאות, אני לא אכפת לי עם מי אני יושב, לא אכפת לי שיגידו עקיבא הלך נכנס לגנון. זה לא מעניין אותי. אני מלא אמון שיצא מפה טוב, אני מלא אמון שהמפגש הזה ייצור בי את הסוף. וזה מה שקורה, את מדרגה הסופית, כאילו, את המדרגה הגדולה שבסוף גילינו. וזה מה שקורה גם בסוף, זה מה שקורה כשהיה לומד והולך, עד שלמד כל התורה כולה. בעזרת השם, מקווה שהצלחתי טיפה לתת טעם וריח, שיהיה שנה טובה.